שלום לכולם. אומר הפסוק, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אומר, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. כהן מדיין יתרו, אומרים חכמים, לא היה עבודה זרה שהוא לא עבד. כל העבודות זרות שיש בעולם הוא ניסה אותם, הוא עבד אותם. אבל כשהוא שמע, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, אז החליט יתרו, אני רוצה לבוא להתגייר. ואומרים חכמים במסכת זבחים, הגמרא אומרת, מה שמע יתרו, איזה שמועה שמע יתרו ובא, מה גרם לו לבוא? אז יש בזה שלוש דעות. יש דעה שאומרת שמע קריאת ים סוף, יש דעה שאומרת שמע מתן תורה, אפילו שהתורה ניתנה כביכול בפרשה של יתרו, היא ניתנה לכאורה הפסוק, הפסוקים אחר כך מדברים על מתן תורה, אבל על זה אמרו חכמים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אפילו שהתורה הקדימה את יתרו למתן תורה, בפועל, לפי הדעה הזאת, הוא בא אחרי מתן תורה. ולמה התורה הקדימה? בשביל שהפרשה שיש בה את מתן תורה תיקרא על שמו של יתרו. איך תיקרא הפרשה על שמו של יתרו? שהתורה תתחיל ותאמר, וישמע יתרו כהן מדיין, וכך הפרשה תיקרא על שמו. ולמה, איזה זכות עמדה לו ליתרו שנקראת פרשה של מתן תורה על שמו? על זה שיתרו היה אמיתי. לא היה חסר ליתרו כלום, לא ממון ולא כבוד ולא שום דבר, הכל יש לו. אז מה גורם לך לבוא, להתגייר, להצטרף לעם ישראל ולהיות בדל מכל האומות? הדבר האחד שגרם ליתרו זו מידת האמת. מידת האמת שהייתה בו. אם זו האמת, אני הולך איתה עד הסוף. לכן נקראת פרשת מתן תורה על שמו של יתרו. לומר לך, אם אתה רוצה לזכות לתורה, תמיד תלך עם האמת. אדם שהולך עם האמת, אז הוא יכול לזכות לתורה. אדם שלא הולך עם האמת, אז פעם הוא יעשה כך, פעם הוא יעשה כך, הוא ילך עם מה שליבו מושך אותו, מה שליבו גורם לו ללכת. אז זה לא תורה אמיתית. תורה אמיתית זה רק מי שיש לו את האמת. לכן התורה נקראת תורת אמת. אז זה הדעה השנייה, כמו שאמרנו, שיתרו מה שמע, מה שמועה שמע הוא בא, שמע מתן תורה. הדעה השלישית אומרת, שמע מלחמת עמלק. כיוון שעם ישראל נלחמו בעמלק וניצחו אותם, שמע מלחמת עמלק, לכן הוא בא ורצה להצטרף לעם ישראל. יש לנו להתבונן בכל שלושת הדעות הללו. כמובן שלכל דעה יש ראיה למה הדעה הזאת אמרה את מה שאמרה. לדוגמה, שמע קריאת ים סוף. למה הדעה הזאת שאמרה שמע קריאת ים סוף ככה טוענת שבאמת יתרו, וישמע יתרו, זה הכוונה קריאת ים סוף? בגלל שהפרשה הקודמת שהיא סמוכה לפרשה הזאת, היא סמוכה לוישמע יתרו, פרשה הקודמת, פרשת בשלח, ושם היה את קריאת ים סוף. ולכן כיוון שנסמכה פרשת בשלח ופרשת יתרו לזה שבישמע יתרו, לכן אותה דעה אומרת, מה התפעל מאוד יתרו בקריאת ים סוף? כי אותה דעה סוברת, אם כתוב וישמע יתרו לפני מתן תורה, זאת אומרת שלא בעקבות מתן תורה הוא בא להתגייר, אלא הוא בא לפני מתן תורה. ככה הדעה הזאת סוברת. ומה גרם לו? צריך לומר וישמע יתרו דבר שכבר התורה אמרה לנו אותו. איזה נס גדול התורה אמרה סמוך לוישמע יתרו. הנס הגדול זה קריאת ים סוף. הדעה שאומרת מתן תורה, אז כותב הרמב"ן, כי כתוב ויבוא יתרו וכו', לאן הוא הגיע? לאיפה שנמצא משה וישראל, הר האלוהים. זאת אומרת שהם כבר הגיעו להר סיני, ולשם הוא הגיע. אז לכן אותה דעה מסבירה שהוא הגיע למתן תורה. הוא הגיע בעקבות מתן תורה. והדעה השלישית שאומרת, לא, מלחמת עמלק. כי סוף הפרשה הקודמת זה היה מלחמת עמלק. וכיוון שזה נסמך מיד וישמע יתרו, לכן אותה דעה שלישית אומרת שהוא שמע מלחמת עמלק. על כל פנים הסברנו כל דעה מה המקור שלה, אבל אנחנו צריכים להתבונן לעומק של הדברים. מי שאומר שיתרו שמע מתן תורה ולכן הוא הגיע, לכאורה זה מובן. מובן שמתן תורה גרם ליתרו להגיע יותר מאשר עשר המכות, יותר מאשר נס קריאת ים סוף. למה? כיוון אפילו שהיה עשר מכות במצרים, ואפילו שהיה קריאת ים סוף, אבל עדיין כל זמן שלא ניתנה תורה, עם ישראל עדיין אין לו את הדבר המיוחד שבו שהוא נבדל מכל העמים. לכאורה עדיין, כיוון שעדיין לא ניתנה תורה, אין ערכים לעם ישראל, אין מצוות מיוחדות לעם ישראל, אז ממילא עם ישראל הם ככל הגויים. לכן אפילו שנעשו ניסים לעם ישראל, עדיין יתרו לא הגיע אלא אך ורק אחר שהוא שמע שניתנה תורה. למה? כי התורה זה מה שמקנה ערכים לעם ישראל, זה מה שמקנה את ההנהגה של עם ישראל, את המצוות, את המעשים שעם ישראל צריכים לעשות, שהם שונים מהגויים. ולכן, במה מתבטא יהודי שאומר שהוא יהודי, שהוא שומר תורה ומצוות? זה מתבטא. במה הגר שבא להתגייר, במה מתבטא שהוא הצטרף לעם ישראל? כשהוא קיבל עליו את הערכים ואת המצוות ואת ההנהגות שיש לעם ישראל שהם שונים מהגויים. ואילו לא היו ערכים שהם שונים מהגויים, אז היינו כולנו כמו כולם. אז מה זה מבטא שבא גר להתגייר ואומר אני יהודי? לכן עד שלא ניתנה תורה, כך לפי הדעה הזאת שהיא מובנת, עד שלא ניתנה תורה, יתרו לא חשב לבוא ולהצטרף לעם ישראל. אבל אחר שניתנה תורה, התורה עושה שעם ישראל הוא מיוחד מכל הגויים, הוא שונה מכל הגויים, הוא מובדל מכל הגויים, הערכים שלו, ההנהגות שלו, אורח החיים שלו. ממילא פה ניכר שהגר שבא להתגייר ואומר אני יהודי, מובן למה הוא יהודי, כי הוא קיבל עליו את הערכים של עם ישראל, ואז זה שונה משאר האומות. זה מובן. מובן גם אותה דעה שאומרת שהוא בא בעקבות מלחמת עמלק. למה? אומר, אפשר לו להבין, להיכנס לשכל של יתרו ולחשוב, הרי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים במצרים, הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים על הים, המצרים טבעו. למה דווקא מלחמת עמלק היא זו שגרמה ליתרו לבוא ולהתגייר, להצטרף לעם ישראל? כי יכול להיות שיתרו חשב דבר כזה. נכון שבמצרים נעשה ניסים לעם ישראל, אבל עם ישראל לא נלחם. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עשה את כל הניסים והכה את פרעה ואת כל מצרים. גם בים סוף, למה המצרים טבעו? זה לא שעם ישראל נלחמו עם המצרים, אלא נעשה להם נס והמצרים טבעו. אז יתרו יכול לחשוב, עם ישראל זה שכביכול עבדה אומה שלמה בחמתם, זה המצרים, כי המצרים הם הצרו והציקו לעם ישראל, אבל זה לא שעם ישראל נלחם איתם, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, הוא שהכה את המצרים. אבל יכול להיות שעם ישראל מצד עצמם עדיין חלשים, עדיין השעבוד עדיין נתן את ה את ה את ה את הקלקול שלו בתוך נפשם, שהם מרגישים עדיין מושפלים, עדיין הם מרגישים שהם נחיתיים חס ושלום. כך אדם משועבד גם אחרי שהוא יצא לחופשי, עדיין משהו עבר, משהו סבל, עדיין נותן לו את, את החולשה. לכן יתרו לא יצטרף לעם ישראל רק אחר שהוא שמע שהיה מלחמת עמלק. בוודאי שמלחמת עמלק נעשו ניסים לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא נתן את עמלק ביד עם ישראל. אבל המלחמה הזאת היא שונה ממה שהיה עד עכשיו עם המצרים. המלחמה הזאת מראה שעם ישראל יש להם אמונה בהשם, והם כבר לא מרגישים נחיתיים, הם לא מרגישים מושפלים. למה? מה הראיה? בזה שיש להם אומץ לקום ולהילחם בעמלק, שהייתה מעצמה גדולה. אם עם ישראל יש להם את הכוח לקום ולהילחם בעמלק, ונכון שהכל ניסים ונפלאות מאת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן את עמלק בידיו של עם ישראל. אבל עצם העובדה שיש להם את הכוח לקום ולהילחם, זאת אומרת שהם השתחררו מהסבל, מהשפלות, מהנחיתיות שהם היו משועבדים במצרים, ועתה יש להם את האמונה ואת החוזק ואת החישול ואת הכוח הנפשי להיות עם בפני עצמו, זה עם ישראל. לכן אומר יתרו לעם כזה, עכשיו זו ההזדמנות, זה הסימן שאפשר להצטרף לעם ישראל, לבוא להתגייר. אני לא מתגייר ואני לא מצטרף לעם שחס שלום מרגיש נחיתי, לא. אני מצטרף לעם שיש לו אמונה ודבקות בשם, וממילא הוא עם חזק. זה מה שגרם להצטרף, זה מובן. אז הדעה הזאת שאומרת שיתרו שמע מתן תורה וזה מה שגרם לו, מובן. המתן תורה זה הערכים, זה המיוחדיות שיש בעם ישראל, בהנהגה, במצוות, במעשים, בחוקים, בציוויים. זה מובן. זה מבדיל אותנו מכל העמים, מכל העמים, ולכן בא יתרו להתגייר. מלחמת עמלק זה מובן. זה מראה שעם ישראל הם לא נחיתים, הם לא מרגישים את עצמם מושפלים וחלשים מהשעבוד. הם, יש להם אמונה, ועם האמונה הזאת הקדוש ברוך הוא נותן חוזק וכוח לעם ישראל. אז הוא בא להתגייר איתו. אומר, אני בא לעם שמרגיש את עצמו, שיש לו אמונה בהשם, מרגיש את עצמו חזק, מרגיש את עצמו סמוך ובטוח. אבל הדעה הזאת שאומרת ששמע קריאת ים סוף, היא צריכה יותר בירור. ביאור, למה? הרי לדעה הזאת שאומרת שיתרו שמע קריאת ים סוף ולכן הוא בא להצטרף לעם ישראל, לכאורה זה לא מובן. למה? כי אם הוא בא להצטרף לעם ישראל כי הוא שמע נס גדול של קריאת ים סוף, אז לכאורה למה דווקא קריאת ים סוף, הנס הגדול הזה, גרם לו לבוא ולהצטרף לעם ישראל? הרי במצרים היו 10 מכות שכל אחד מהם היה נס שאי אפשר לתאר אותו. 10 מכות שכל מכה הייתה נס בפני עצמו. נו, למה 10 מכות לא גרמו ליתרו לחזור ולהצטרף לעם ישראל? למה דווקא קריאת ים סוף? מה המיוחדיות בנס שהיה בקריאת ים סוף שהוא שונה מהניסים שהיו לעם ישראל, הניסים הנפלאות שהיו במצרים? מה זה שונה מהניסים האלה? למה דווקא קריאת ים סוף היא שגרמה לו? זה הפלא הגדול. מה? וה10 מכות הם לא היו פלא גדול, אלא יש פה דבר יפה שאפשר לומר כאן. מה גרם ליתרו דווקא קריאת ים סוף ולא שאר הניסים? אומרים דבר יפה. אומר, ב10 מכות, נכון שהם היו ניסים מופלאים. מה זה נס מופלא? כל המים הפכו לדם. המצרי רוצה לשתות, שותה דם. היהודי שותה, שותה מים. עד שהמצרי צריך לקנות מים מהיהודי ואז הוא ישתה מים. לכן עם ישראל במכת דם יהיו עשירים. למה? הם אכלו מים, היה מחסור למצרים במים. המצרים היו שותים רק דם. זה לא נס. נס גדול מאוד. נס גדול שהוא בעצמו פלא גדול. צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחית, חושן, מכת בכורות. זה, הכל זה ניסים גלויים, הכל זה נס בפלא. אבל יתרו יכול לחשוב, כל הניסים האלה הכל טוב ויפה, אבל כל הניסים האלה מטרתם להעניש את המצרים, כי מגיע להם. המצרים שיעבדו את עם ישראל 116 שנה של שיעבוד, עבודת פרך, מגיע להם. זאת אומרת שיתרו יכול לחשוב שכל העשר מכות, נכון שהם היו ניסים גלויים מאוד, ניסים גדולים מאוד, אבל הם כולם היו ניסים שהמכנה המשותף בין כולם זה היה להכות את המצרים, להעניש אותם על כל מה שהם שעבדו את עם ישראל. ומי גדול כי יתרו, שהיה אחד מהיועצים של פרעה, הוא ראה בפועל את השעבוד, הוא ראה. הוא היה אחד מהיועצים. היו שלושה יועצים. יתרו, בלעם ואיוב. יתרו זה אחד מהשלושה היועצים של פרעה. אז יתרו ראה את השעבוד במצרים. אז כשהוא שומע שהמצרים קיבלו 10 מכות, מה החידוש כאן? לא. קיבלו עונש. נו, מגיע להם. אני אמרתי לפרעה לא להטביע את הילדים, אני הצעתי לו לא להרע על עם ישראל, יתרו יכול להגיד, אני הצעתי לפרעה, הוא לא שמע לי, לא, הנה הוא קיבל מכות. יוצא שכל 10 מכות עדיין לא מבטאים את השבע ואת המעלה של עם ישראל, כי ייתכן ויבוא אדם ויתעה לומר, פרעה קיבל מכות, המצרים קיבלו מכות, 10 מכות מופלאות, ניסים בפלא, הכל טוב ונפלא, טוב ויפה. אבל כולם להעניש את המצרים. אבל זה עדיין לא מראה את השבח שיש לעם ישראל מצד עצמם. איזה נס מראה שהעם ישראל הם העם המובחר, הם עם יקר, הם עם מיוחד. הם העם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו מאוד. העם שהקדוש ברוך הוא בחר לו. זה קריאת ים סוף. למה? כי בהתחלה, כשעם ישראל עמדו לפני הים, והים נקרא להם, נקרא הים, עם ישראל עוברים בתוכו. אין בקריאת ים סוף עונש למצרים, כמו 10 פקות. אלא קריאת ים סוף היא נטו, 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 בשביל עם ישראל. ואז הנס הזה מראה כמה עם ישראל הם מיוחדים, כמה עם ישראל הקדוש ברוך הוא אוהב אותם ורוצה לגאול אותם, והוא בחר בהם עם מיוחד. זה דווקא קריאת ים סוף. לכן נכון שהמצרים אחר כך טבעו בגלל קריאת ים סוף, אבל עצם מהות קריאת ים סוף היא לא הייתה בשביל להעניש את המצרים, היא הייתה בשביל לעשות חסד לעם ישראל שיעברו בים. המצרים לא היו חייבים להיכנס אחריהם. זה שהם נכנסו זה בחירה שלהם, נכון שזה הכל משמיים, קדוש ברוך הוא נתן בליבם, אבל בפועל הם יכלו בפועל להישאר ולא להיכנס, לעזוב את עם ישראל, להישאר על שפת הים, לא להיכנס לים, הם לא היו טובעים. זה שהם בחרו להיכנס ואחר כך קדוש ברוך הוא הטביע אותם, זה עוד עניין. אבל עצם מהות קריאת ים סוף זה השבח של עם ישראל בלי קשר לעונש למצרים. לכן פה ששומע יתרו את קריאת ים סוף, מה שזה שונה משאר הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים ב10 מכות, כי שם הם היו להעניש את המצרים, מגיע להם. להעניש את המצרים זה מגיע, אבל מה שנותן להראות את המיוחדיות של עם ישראל זה הייתה קריאת ים סוף, שהיא ללא קשר בלהעניש את המצרים, אלא עצם זה זה המיוחדיות של עם ישראל. כמובן שגם העשר מכות זה המיוחדיות של עם ישראל. אם עם ישראל לא היו כאלה מיוחדים, המצרים היו יכולים לקבל עונש שהוא לא קשור לעשר מכות, היו מקבלים עונש חד פעמי ונגמר הסיפור. ודאי שהעשר מכות זה המיוחדיות של עם ישראל. זה להראות לעם ישראל את האמונה בהשם, האמונה התמימה. זה, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, העשר מכות נועדו גם לעורר את עם ישראל, את מי שעדיין לא התעורר, מי שעדיין היה רחוק מעבודת השם, לעורר אותו, שיהיה ראוי לגאולה, כמובן. אבל פרעו יכל לטעות בדבר. פרעו יכל לטעות, פרעו יכל לומר, עשר מכות זה עונש למצרים, אז מגיע להם. הוא לא ראה בזה את המיוחדיות של עם ישראל, למרות שזו האמת. אבל קריאת ים סוף כל כולה מראה על זה שעם ישראל מיוחדים, בלי קשר להניש את המצרים, כמו שאמרנו. לכן כששומע יתרו את קריאת ים סוף, אז הוא מגיע. יש גמרא במסכת שבת, גמרא אומרת, היה מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי ואמר לו, ביקש ממנו, תגייר אותי ותלמד אותי תורה, תגייר אותי על מנת שתלמד אותי תורה כשאני עומד על רגל אחת. אומרת הגמרא, מה עשה שמאי? אמר לו, תורה על רגל אחת? ככה לומדים תורה? היה לו סרגל של בנאים, לא סרגל רגיל שמסרטטים על ניירות, סרגל גדול כזה של בנאים שבונים בניינים, בידו היה ביד שמאי. מה עשה? דחף אותו עם הסרגל. ככה לומדים תורה? דחף אותו, לך! ככה לא לומדים תורה. כשאתה עומד על רגל אחת, לא התייאש הנוכרי הזה, אומרת הגמרא, הגיע להלל, אמר לו, גיירני על מנת שתלמד אותי תורה כשאני עומד על רגל אחת. אומרת הגמרא, הלל גייר אותו, ומה אמר לו? אמר לו, דעלך סני לחברך לתעבי, ואידך פירושה הוזיל גיירו. אומר לו הלל, אני מסכים לגייר אותך, קיבל אותו, גייר אותו, ולימד אותו תורה על רגל אחת. מה הוא אמר לו? דעלך סני לחברך לתעמי, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. זה כל התורה על רגל אחת, זה ההתחלה, זה היסוד, זה השורש, ואידך שאר הדברים זיל גמור, אבל זה השורש, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. קודם כל, המעשה הזה הוא קצת תמוע. למה? הנוכרי הזה בהתחלה בא לפני שמאי. אמר לו, תגייר אותי על מנת שתלמד אותי תורה שאני עומד על רגל אחת. אם האדם הזה הוא לא שפוי, מי אומר את כאלה דברים? גם אם נגיד שתורה, תורה זה, 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 זה סוגיות, תורה זה לצלול במים אדירים, תורה זה, זה חוכמה מופלאה. אבל, בלי קשר לזה שזה חוכמה מופלאה, מה קשור ללמוד על רגל אחת? אתה שפוי או לא שפוי? זה לא מובן. מה זה הנוכרי הזה שרוצה ללמוד תורה על רגל אחת? הוא שפוי או לא שפוי? אם נגיד שהוא לא שפוי, אז מה צריך שמאי לבוא לדחוף אותו באמת הבניין שבידו, בסרגל הזה, שהיו הבנאים משתמשים בו בשביל לקחת את המידות של הקירות, איך לבנות, דחף אותו בזה. למה הוא צריך לדחוף אותו בדבר הזה? אם הוא לא שפוי, אל תתייחס אליו. אדוני, אני לא מלמד תורה רגל אחת, סגור לו את הדלת ונגמר הסיפור. מה זה דחף אותו באמת אומר, כאילו אתה, מה, ככה, תורה לא לומדים בצורה כזאת, לכן אתה לא ראוי, דחף אותו. אם הוא לא שפוי, למה צריך להתנהג אליו ככה? ואם הוא שפוי, ובגלל זה שמה התנהג אליו ככה? אז מה זה הדבר הזה שאותו שפוי רוצה להתגייר וללמוד תורה על רגל אחת? מה זה הדבר הזה? ועוד נשאל על הלל את אותה שאלה. אם הוא לא שפוי, שואל שאלות כאלה על רגל אחת, דרישות, דורן, גיירני על מנת שתלמדני תורה כשאני עומד על רגל אחת. אם הוא לא שפוי, מה אתה מגייר אותו? הרי הלל גייר אותו ולימד אותו תורה על רגל אחת. מה, איזה תורה לימד אותו? דהלך שרי לחברך על כתבי. זה כלל בתורה, זה כלל שהוא היסוד השורש. עוד מעט אנחנו נבין מה תמול בכלל הזה. אבל כביכול הלל, לא זה האמת, הלל מקבל אותו, מגייר אותו ומלמד אותו תורה על רגל אחת לשיטתו דעלה סני לחברך לתעביד. אז זאת אומרת שהוא שפוי. אם הוא שפוי, איך הוא רוצה ללמוד על רגל אחת? ואם הוא לא שפוי, מה הוא מגייר אותו ואומר לו דעלה סני לחברך לתעביד? מה תמון כאן בסיפור הזה? זו שאלה עצומה, עצומה. אלא תרצים דבר יפה. אומר, הנוכרי הזה, הוא היה חכם גדול מאוד. חכם גדול. והוא גילה את האמת. מה האמת? זה התורה הקדושה. אבל ממה הוא פחד? הוא פחד, אם אני הולך עכשיו להתגייר, אז אולי אני ארגיש סוג ב', סוג ב' אני ארגיש. למה? הם כל אחד, עם ישראל, כולם באים מבן לבן לבן, מאב לאב 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 לבן לאב, עד אברהם אבינו. אז כולם הם קשורים בשורש. אני לא קשור. אני בא להתגייר, אני בא להצטרף. אני נקרא גר, גר צדק אומר, ואני נקרא גר, אני בא להתגייר. אז ממה הוא פחד אותו נוכרי? הוא ירגיש שהוא נחיתי, הוא ירגיש שהוא יהיה סוג ב', ככה הוא ירגיש. אבל מצד שני, הוא היה חכם גדול מאוד. לכן, מה הוא רצה? הוא רצה, גיירני, תגייר אותי, אבל אני לא רוצה להיות סוג ב', אני מתגייר, תגייר אותי על מנת, תראה מה זה, אתנת תנאי, על מנת שתלמד אותי תורה כשאני עומד על רגל אחת. זה יראה לכולם שאני חכם גדול מאוד. אני לומד תורה על רגל אחת, לא כל אחד יכול ללמוד תורה על רגל אחת, וככה יכבדו אותי, ככה אני לא ארגיש סוג ב', ככה אני לא ארגיש נחיתי, ככה אני ארגיש שאני כמו כולם, או אפילו מעל כולם. בשמיים לקח סרגל של אמת הבניין, סרגל של אמת הבניין, סרגל שאיתו בונים בניין, ודחף אותו. אמר לו, אי אפשר ללמוד תורה על רגל אחת. דחף אותו. מה הפירוש? אומר, התורה זה בניין. התורה זה בניין. זה חוכמה, זה תבונה, זה לבנות, זה לאגור, זה לאסוף עוד סוגיות ועוד סוגיות ועוד סוגיות, ואיך לחבות את הסוגיה הזאת עם הסוגיה הזאת, ומסע ומתן, ולסתור, ולבנות, ולקשות, וליישב. תורה זה בניינים גדולים. עם מה בונים אותם? צריך לחשב איך לבנות את הבניין. איך מחשבים איך לבנות, איך לוקחים מידות? עם הסרגל. הסרגל זה המוסר. הסרגל זה המידות הטובות. זה קנייני התורה, ממחד קנייני התורה, שכולם כלולים בהם מידות, ענווה, אהבת התורה, סבלנות, בריחה מהכבוד. איפה כבוד? אומר, מידות של האדם. זה הספר, זה המוסר. העבודה העצמית היא בעצם נותנת את הכלים לבנות את הבניין, לבנות את התלמיד חכם שיהיה גדול ועצום. לכן הוא דחף אותו, אתה חסר לך מידות, לקח לו את הסרגל, חסר לך מידות, אתה לקוי במידות. אתה לא בנוי ללמוד תורה, חסר לך את היסוד. ללמוד תורה על רגל אחד בשביל להראות, תראו כמה אני חכם, זה הפך מהתורה. התורה הפוך עם שאלה למים. למה? אומרת הגמרא, כי מים יורדים למקום נמוך. כך התורה היא לא מתקיימת, אלא במי שמנמיך את עצמו. מי שיש לו ענווה, מי שיש לו גאווה, התורה לא מתקיימת בו, שיהיה איזה חכם שיהיה. התורה מתקיימת דווקא במי שיש לו ענווה. מי שיש לו ענווה, התורה מחזרת אחריו. התורה נותנת לו את, את האהבה אליה, את הדביקות בתורה, אז יש לו סבלנות. הוא אוהב ללמוד, הוא רוצה ללמוד, ועל ידי העמל הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע של חוכמה. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים, כמו שהגמרא אומרת, והחכמים זה לפי העמל, ולפי העמל הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם עוד חוכמה יותר ממה שהעמל שלהם. כל זה, מה היסוד שלו? זה מידות טובות. לכן הוא דחף אותו, אמר לו, מה אתה בא להתגאות? מי שמתגאה לא זוכה לתורה, דחף אותו באמת הבניין. אבל הילה הסתכל עליו, כן קיבל אותו. למה קיבל אותו? הילה הסתכל. הוא מצד אחד חכם גדול מאוד. ולכן הוא רוצה להראות, תראו, אני לומד תורה, אני יכול, אני מסוגל ללמוד תורה כשאני עומד על רגל אחת. איי, אבל זה תורה שחס ושלום, הוא בא להתגאות. מרילה להסתכל על הצד החיובי שלו. למה כרגע הוא לקוי במידות? כי אין לו יסודות. אין לו יסודות, מסכן. אין לו יסודות. הוא בא, הוא נוכרי, הוא בא מהאומות, לא ערכים. לא תרבות, לא דרך ארץ, לא הנהגות, לא עירת חטא. בשביל שתהיה עירת חטא, בשביל שיהיה כלי קיבול לעבוד על המידות, צריך לדעת, יש דין ויש דיין. צריך לי לפחות ממשהו, לירה ממשהו. ממה האדם יראה? שאר האומות אין להם לא דין ולא דיין. אז מה הם יראים? הם יראים אולי לעשות דברים פליליים, יראים מהמשטרה, יראים מהשלטון. זה לא יראת חטא אמיתית. למה? יראת חטא כזאת, כשרואים אותי אני לא עושה, כשלא רואים אותי אני יכול לעשות כל המעשים הרעים שבעולם. יראת חטא אמיתית זה שאדם מרגיש שיש דין ויש דיין, דין, יש דין ויש דיין, זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אי אפשר לברוח ממנו. אומר הנוכרי הזה שחי בין האומות, הוא לא חי מתוך יראת שמיים. לכן הוא לקוי במידות, חסר לו, הוא לא יכול לעבוד על עצמו. אבל אחרי שהוא גילה את האמת, הוא רוצה להתגייר. כשהוא יתגייר וילמד תורה על רגל אחת, מה הוא לימד אותו על רגל אחת? דהלך סני לחברך לתעבית. תדע לך, השורש של התורה זה מה ששנוי עליך, מה שאתה לא אוהב שעושים לך. אתה תואב שירימו עליך את האף, אתה תואב שיתגאו עליך, אתה תואב שלא ישמעו לך, אתה תואב כך וכך שעשו עליך דברים לא טובים, כמו שאתה לא אוהב שיעשו לך דברים לא טובים, ככה אתה לא תעשה לחברך, אתה לא תתגאה עליו, אתה תשמע למה שהוא אומר, אתה תכבד את השם. זה הגר הזה, גוי הזה, עד עכשיו לא היה לו יסודות, מסכן, אבל גילת האמת הוא בא להצטרף לעם ישראל. התורה תיתן לו יסודות אם הוא ילמד, ואידך זיל גמור, אם הוא ילמד כאשר הוא מחזיק בשורש הזה מה ששנוא עליך לחברך לא תעביד. אומר רש"י שיש פה יסוד גדול במה שהוא אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. אומר רש"י, אומר, מה זה חברך? אומר, כתוב במשלי, שלמה המלך אומר, רעך ורע אביך אל תעזור. מי זה רעך? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, שלמה המלך ממשיל את הקדוש ברוך הוא, שזה כמו חבר שלך, חבר של האדם. חבר טוב, מה רוצה? להיטיב לך. מה רוצה? שיהיה לך טוב. מה רוצה? שאתה גם תהיה טוב איתו. תכיר טובה למי שעשה לך טוב. אומר, הקדוש ברוך הוא גם משהו לחבר, משהו לחבר. אומר, דהלך סנה לחברך לתעביד. כוונה, מה סנוי על האדם? שכאשר הוא אומר משהו לשני, והשני מזלזל בו, השני לא שומע לו. אומר, מה שסנוי עליך? שאתה סנוי עליך, שמישהו אחר לא שומע לך? לחברך זה לקדוש ברוך הוא, לא תעביד. קדוש ברוך הוא מצווה אותנו ציוויים בתורה. התורה זה הספר ההלכה, מה יעשה ישראל, איך ינהוג, מה מותר, מה אסור. זה ספר חוקים של אורח חיים של היהודי, שממנו אסור לו לזוז. אומר, כמו שאתה לא רוצה שמישהו אחר לא ישמע בקולך, כך טבעו של האדם. אדם רוצה שמשהו יגיד, אנשים ישמעו. כמו שאתה לא רוצה ולא חפץ שאנשים לא ישמעו, ככה אתה תשמע לקדוש ברוך הוא. אל תעשה לקדוש ברוך הוא מה שאתה לא, היית רוצה שיעשו לך. תשמע לקדוש ברוך הוא, ואל תעשה דברים, מה שאני נוח לי אני עושה, מה שלא נוח לי אני לא עושה. אם אתה לא עושה מה שלא נוח לך, אז אתה לא שומע לקדוש ברוך הוא. כמו שאתה רוצה שישמעו לך, תשמע גם לקדוש ברוך הוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. זה השורש שהלל לימד את אותו נוכרי. והשורש הזה, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ולא לזוז ימין ושמאל, זה השורש של התורה. כל התורה כלולה בדבר הזה. אי אפשר לזכות לתורה בלי שהאדם יחשוב וירצה ויקבל ויעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ב100%, בלי לזוז ימין ושמאל. זה פירוש אחד להבין את העומק שנמצא בסיפור הזה. יש עוד פירוש יפהפה שאומר החתם סופר. החתם סופר, על פי הגמרא במסכת סוכה, הגמרא אומרת שיצר הרע משול לשלושה. יצר הרע משול להלך. מה זה הלך? הלך פירושו, כמו שאדם הולך ברחוב, בא מישהו למולו, לא מחייב שהוא מכיר אותו. אתה הולך ועוד מישהו אחר הולך, אתה לא מכיר אותו, אתה הולך בדרכך, הוא הולך בדרכו. זה יצר הרע. בהתחלה הוא הלך, כמו הלך. אם אותו אדם שהולך למולך יעניין אותך, אתה תשים לו לב, אז אתה גם תפנה אליו, אחרי שבנית תדבר איתו בשיחה מסוימת, אחרי שדיברת איתו שיחה מסוימת, אז הוא נהיה לך כבר חבר. זה לא הלך, זה חבר. אם זה חבר, אז יכול להיות שחבר, אתה תמשיך לדבר איתו, תמשיך להתיידד איתו, וגם תכניס אותו לבית. ובסוף, הוא יהיה בן בית אצלך, והוא יהיה גם בעל הבית. ככה הגמרא אומרת, שיצר הרע משול לשלוש. בהתחלה זה הלך, לא מכירים. רק זה עובר בצד הזה וזה עובר בצד השני. אחרי זה, שכבר מכירים, אז הוא חבר. אחרי שיותר ממכירים, אז הוא כבר אצלך נהיה בעל בית. אומר, יצר הרע, מה צריך לעשות לו? מראש, שאתה רואה אותו, תשאיר אותו הלך. הלך. מה זה הלך? אם אני לא מתייחס לזה שבא מולי, זה היצר הרע שהוא בינתיים אין לי איתו קשר. אם אני לא מתייחס אליו וממשיך שלא יהיה קשר, אני מתעלם מיצר הרע, אני מתבונן ודבק רק במה שהקדוש ברוך הוא ציווה, מה שהתורה אומרת לי לעשות, מה שחכמים רוצים שאני אעשה, אז אני משאיר את יצר הרע בתור הלך, לא מתייחס אליו. נור לכם, היסוד הגדול בלנצח את יצר הרע זה לא להילחם עם יצר הרע. המלחמה עם יצר הרע, כי כל מלחמה יש בה חללים, בעוונות הרבים, בר מינן, חס ושלום. המלחמה עם יצר הרע זה להתעלם מיצר הרע, זה המלחמה הכי גדולה. זה לא להילחם עם יצר הרע, להילחם איתו. לא, תלחם איתו, אתה בשר ודם, הוא מאש, הוא מלאך. אש, בשר ודם, בשר ודם לא יכול לו. המלחמה עם יצר הרע זה להתעלם ממנו, להשאיר אותו הלך. לא שיהיה חבר שלי. אם אני לא מתעלם ממנו, אם הוא מסקרן אותי, אם אני בא איתו במגע, אז הוא כבר נהיה לי חבר. כשנהיה חבר הוא כבר יותר קשור אליי. ואחרי זה זה מתחיל להתהדק. הוא אומר, תשאיר אותו הלך. הלך פירושו, תתייחס אליו. זה יצר הרע. לא להתייחס לדברים הלא טובים. דברים הלא טובים, אל תסתקרן בהם. ברגע שאתה מסתקרן בהם, אתה נתפס. המלחמה של יצר, אל תסתקרן בדברים לא טובים. תשיח את הדעת. אם פגע בך מנובן, זה מושכהו לבית המדרש. מה זה מושכהו לבית המדרש? את המחשבות שלך, את הסקרנות שלך, תן בבית המדרש, תן בתורה. אז אתה מתעלם מיצר הרע, אתה משאיר אותו אליך. הלך זה מישהו שלא מכירים, אני לא מכיר אותו. אני הולך עם המדרכה הזאת, הוא הולך עם המדרכה השנייה, אין שום קשר איתה. אומר החתם סופר, כאן אומר יסוד גדול הלל לאותו נוכלי שגייר אותו. וזה כל התורה כולה על רגל אחת. דעלך סנה מסביר את הפירוש בצורה כזאת, בצורה קצת שונה. איזה מישהו שהכי שונא את האדם זה יצר הרע. זה עלך שנה. מי הכי שונא את האדם? זה יצר הרע. למה? יצר הרע מנסה להכשיל את האדם בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה. גם אם האדם לא רוצה את יצר הרע, גם אם האדם לא רוצה את יצר הרע, מנסה להכשיל אותו. ולא להכשיל אותו רק בניסיון כאן, ניסיונות קשים, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אומרת הגמרא בקידוש, אינני יכול, או צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. על מי זה נאמר? צופה רשע לצדיק, זה יצר הרע. תראו מה זה, קוראים לו רשע. למה קוראים לו רשע? הוא עושה את עבודתו, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותו? שיביא ניסיונות לאדם? לא. הוא נותן ניסיונות יותר ממה שמותר עליו. הוא נותן ניסיונות כאלה שהוא מחפש את האדם איפה הוא יקשה. לכן קראו לו רשע, צופה רשע לצדיק. הוא מבקש לעמיתו. מי זה הצדיק? זה האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהוא רוצה רק לעשות מצוות. אבל יצר הרע רשע, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש לעמיתו, הוא רוצה להמית אותו, להמית אותו, להרוג אותו. המחטיאו יותר מן ההורגו. חטא ברוחני זה יותר מהרג של גשמי, הוא מבקש לעמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול, אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן סייעתא דשמיא להינצל מיצר הרע, לא יכול. יצר הרע נותן ניסיונות יותר לאדם. מה היסוד? היסוד להתגבר עליו? לא ללחם איתו, להתעלם ממנו. אז אומר, דהלך שנה. מי זה ששונא אותך? זה הפירוש שאומר החתם סופר, בצורה קצת שונה. זה יצר הרע, הוא הכי שונא את האדם. ממילא אתה גם דהלך שנה. אתה אמור הכי לשנוא אותו. כי אם הוא הכי שונא אותך, אז אתה אמור הכי לשנוא אותו. אומר, דהלך שנה זה יצר הרע? שהוא הכי שונא אותך ואתה אמור הכי לשנוא אותו? לחברך לתעבית. דע לך, אין מושג כזה שאין יצר הרע בעולם. אין אדם שאין לו יצר הרע. אבל בהתחלה כל אדם יצר הרע מתחיל בהתחלה בתור הלך. מה זה הלך? אתה לא מכיר אותו. אתה במדרכה הזאת והוא במדרכה השנייה. אבל הוא נגלה אליך. הוא נגלה אליך. מה אתה אמור לעשות? אתה אמור להתעלם ממנו. אם אתה לא מתעלם ממנו, אז הוא מסקרן אותך, אתה בא איתו במגע. הוא נהיה לך כבר חבר. באת איתו במגע, הוא נהיה לך חבר. אומר הלל לגר הזה. לחברך לתעביד יצר הרע. אל תעשה אותו חבר שלך. שהוא לא יסקרן אותך, אל תבוא איתו במגע, תתעלם ממנו, תשאיר אותו אליך. אני במדרכה האחת, אתה במדרכה השנייה, אתה לא מסקרן אותי, אז אני לא יכול להיות חבר שלך. כי אני לא מסתכל עליך, אם אתה לא מסקרן אותי, אני לא מסתכל עליך, אני ממשיך הלאה. זה היסוד והשורש לכל התורה כולה. זה מה שלימד אותי. זה היסוד גם לנו מורה ורבותיי. עיקר המלחמה עם יצר רע זה לא להילחם עם יצר רע, זה פשוט להתעלם מדברים לא טובים. להתעלם בלי להילחם, להתעלם. איך מתעלמים? מושכהו לבית המדרש. כוונה שהאדם את הראש שלו, מה שיעניין אותו, יעניין אותו רק דברים טובים. איזה תורה מתוקה, איזה תורה נפלאה, איזה חוכמה יש בתורה. בכל הדברים, בכל ההלכות, בכל הנושאים. תערו וראו כי טוב השם, פיקודי השם משרים משמח לב. עד שהאדם לא טעם, טעם של תורה, הוא לא יכול להבין כמה התורה משמחת. האדם שטועם טעם של תורה, ואיך הוא יכול לטעום טעם של תורה? אם הוא יכפה את עצמו, יקבל על עצמו. אני עכשיו יושב ולומד. אני עכשיו ממית עצמי בעולה של תורה. מה זה ממית עצמי? כל העולם מת בשבילי. אין עכשיו, לא זה יעסיק אותי ולא הוא יעסיק אותו. אני מתנתק. כשאדם מתנתק, לומד, אז הוא יכול להרגיש את המתיקות של התורה. שהוא לומד מתוך התנתקות כרגע מהעולם הזה. מתוך התנתקות, לא חושב לא על הטרדות, על הטרדות, לא על הבעיות, לא על הדאגות, לא על מה שהוא צריך לעשות. אני כרגע נמצא בתורה. אז הוא יכול להרגיש את המתיקות של התורה. יהי רצון השם יזכנו, אמן ואמן.